אנחנו היום נמצאים בפרשת השבוע, פרשת ויירא. אנחנו נדבר על עניין שמופיע בפרשת ויירא, אבל אנחנו נפתח דווקא בקטע שמופיע בזוהר. בזוהר מופיע בפרשת חוקת, אבל הסיפור הזה בזוהר נראה אחר כך איך הוא מתחבר לפרשת השבוע שלנו, פרשת ויירא. בזוהר, בתחילת פרשת חוקת, מופיע סיפור. מה הסיפור שמופיע בזוהר? כתוב שם סיפור כזה, שהיו ארבע תנאים, רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, רבי אבא, רבי אלעזר, רבי אלעזר מדובר על הבן של רבי שמעון בר יוחאי, ורבי יצחק. ארבעת התנאים האלה, הבו שכיחי בבי רבי פנחס בן יאיר. ארבעת התנאים הללו באו להתארח ונמצאו בביתו של התנא הידוע רבי פנחס בן יאיר. אמר רבי פנחס לרבי שמעון, רבי פנחס בן יאיר, אומר רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, במטותא מינך, במטותא מינך פירושו, בבקשה ממך, אנט דאוק מיעלן לאילה, אתה שיושב בראשנו, ומילך בהתגליה, זה המילים שלך שהתגלו אלינו, מדלואית יאיב רשותה לברנש אחרה, מה שלא ניתן רשות לאדם אחר, אז אתה בבקשה תגלה לנו. אבל באיזה נושא ביקש שהוא יגלה? בפרשתא דא אימא מילחדתא. בפרשתנו, בפרשת השבוע, תגיד איזשהו חידוש. איזה פרשה מדובר? זה פרשת חוקת. פרשת חוקת, זאת חוקת התורה. עכשיו מדובר על הפרה האדומה. מבקש רבי פנחס בן יאיר, שהוא היה בעל הבית, מהאורח, ראש האורחים, רבי שמעון בר יוחאי, שיגיד איזשהו חידוש תורה בנושא של פרשת השבוע שהם היו אז. אמר לי ומאי, איזה פרשה אתה מתכוון? אמר לי, אומר לו רבי פנחס, זאת חוקת התורה. אני מתכוון בפרשה הזו של זאת חוקת התורה. אמר לי, השאר חברי יאמרו, שאחרים יגידו. אמר לרבי אלעזר ברי, אז רבי פנחס בן יאיר או רבי שמעון בר יוחאי ביקש מבנו רבי אלעזר שהוא יגיד. אמר לו אלעזר, קום בקיומך ואימא מיל אחד בפרשת הדה, תעמוד במקומך, תגיד איזה דבר חידוש בפרשה הזו, וחבריה יאמרו בתרח, והחברים יגידו אחריך. ואז מתחיל מה אמר רבי אלעזר על אותה הפרשה. זה הסיפור בזוהר. הסיפור הזה בזוהר, כל ההקדמה הזו, לכאורה זה הקדמה, עוד לא אמרו כלום, והזוהר מקדיש קטע שלם רק לספר לנו שרבי פנחס ביקש רבי אלעזר, מרבי שמעון. רבי שמעון גם לא אומר, והוא שולח בסופו של דבר לבנו רבי אלעזר. שאלת השאלה, וזו שאלה ששואל אבא של הרבי בספרו על הזוהר, בכותי לוי יצחק, הוא שואל קודם כל למה רבי פנחס בן יאיר לא אמר בעצמו, אתה בעל הבית, הוא תנה, למה הוא לא פותח ואומר חידוש תורה? למה הוא שולח את זה לרבי שמעון? דבר שני, למה רבי שמעון גם לא נענה לבקשה ואומר משהו? למה בסופו של דבר שולחים שרבי אלעזר יפתח בדברים? זו השאלה. פתחתי בסיפור הזה, בשאלה הזו, מה זה קשור לפרשת השבוע, פרשת ויירא, ואיך ההסבר בפרשת השבוע יסביר לנו גם את הסיפור הזה בזוהר. אז אני אחרי רגע לסיפור הזה בזוהר, נעבור לפרשת השבוע, ובסופו של דבר נראה איך שהכל מתחבר ויענה לנו גם על העניין הזה בזוהר. מה יש לנו בפרשת השבוע? יש לנו בפרשת השבוע את אחד הסיפורים שאברהם אבינו מבקש או מתחנן שהקדוש ברוך הוא לא יהפוך את חמשת הערים, סדום, עמורה, אדמה, צבועים וצוער, מבקש שהוא לא יהפוך את הערים, ואברהם אבינו מנסה לבקש, אולי יש צדיקים במקום, אולי יש 50, אולי יש 45, אולי 30, אולי 20, אולי 10, הוא מבקש אולי יהיו צדיקים שבזכותם לא יהפכו את סדום וישאירו את המקומות האלה בחיים. באמצע בקשותיו של אברהם, כשהוא חוזר ומבקש שוב ושוב, אז הוא פותח ומקדים באחד מהפסוקים ואומר, הנה נא הואלתי לדבר ואנוכי עפר ואפר. ככה אומר אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא, הנה נא הואלתי לדבר ואנוכי עפר ואפר. מה כוונתו של אברהם אבינו? קודם כל בפשוטו של מקרא, כמו שלמדנו גם ברש"י, שמה הכוונה? הכוונה בפשטות ממש, שאברהם אבינו אומר שאילו הייתי נופל בידיהם של המלאכים במלחמה הידועה שקראנו עליה בפרשה של שבוע שעבר, הייתי הופך להיות כבר מזמן לאפר. ואילו הייתי נשרף בכבשן האש מתי שנמרוד השליך אותי, הייתי כבר מזמן הופך להיות לאפר. וזה שלא הפכתי להיות לא לאפר ולא לאפר, זה בגלל שאתה ריבונו של עולם אוהב אותי ויש חסדך עליי, ולכן נשארתי בחיים. אז אומר אברהם אבינו, אז אם כך שאנוכי עפר ואפר, אז אני מנצל את האהבה והחסד שיש לך אליי בעובדה שלא נהייתי לאפר ואפר, ואני מבקש כרגע לנצל את האהבה שלך אליי לבקש עבור אנשי סדום להציל אותם. זה הפירוש הפשוט כפי שמובן מתוך דברי רש"י. אבל יש כאן עוד משמעות. כשאברהם אבינו אומר ואנוכי עפר ואפר, הוא לא מתכוון רק לאותם שתי מאורעות שציינתי כרגע, המאורע של מלחמת המלכים והמאורע של נמרוד שהשליך אותו לכבשן האש. הוא מתכוון בכלל לתאר את מצבו, של מצבו הנפשי הרוחני של אברהם אבינו. אברהם אבינו היה בהתבטלות מוחלטת לקדוש ברוך הוא. ההתבטלות שלו הייתה באופן כזה מוחלט שהוא אמר על עצמו ואנוכי עפר ואפר. זה כמו שמבינים בפשטות עוד לפני רש"י את הפסוק, שכשאברהם אבינו אומר הנה נעלתי לדבר ואנוכי עפר ואפר, הוא בעצם מתכוון לומר אני בעצם בטל ומבוטל. כמו שאנחנו מכירים את הניסוח שאומרים בערב פסח כשרוצים לבטל את החמץ, אז מה אנחנו אומרים? שכל החמץ שנמצא ושלא נמצא, שראינו שלא ראינו, שיהיה בטל והפקר כאפרה דארה, כמו אפר הארץ. האפר, אפר, זה הדבר שהוא הכי בטל והכי כלום. כשאברהם אבינו אומר על עצמו ואנוכי עפר ואפר, זה בעצם הוא מבטא את עצמו, הוא מבטל את עצמו. אומרים על זה דבר מאוד מעניין, שבזכות זה שאברהם אבינו, הרי ידוע שהקדוש ברוך הוא נותן לצדיקים, ולא רק לצדיקים אלא לכל אחד, מידה כנגד מידה. זה שאברהם אבינו אמר על עצמו ואנוכי עפר ואפר, אומרת הגמרא במסכת סוטה, שבזכות זה זכה אברהם אבינו שבניו עם ישראל יקיימו ויקבלו שתי מצוות, שתי מצוות מיוחדות שקשורים לעניין הזה של עפר ואפר. אלה שתי מצוות מיוחדות, אומרת הגמרא שיש את האפר ואת האפר. אפר זה של הפרה האדומה, והאפר זה של אישה סוטה שצריך לתת לה לשקוט את המים, אז שם יש אפר סוטה, אפר של פרה אדומה. שתי המצוות הללו, אפר ואפר, למה עם ישראל זכו שבתרי"ג מצוות יש את שתי המצוות הללו? הם זכו לזה בזכות שאברהם אביהם התבטא על עצמו ואמר ואנוכי עפר ואפר. כך אומרת הגמרא. הדבר הזה גם מרומז או כתוב במפורש בבעל התורים. בעל התורים שכידוע מביא גימטריאות הרבה פעמים או רמזים שונים על מילים שכתובים בפרשה, אומר בעל התורים ואנוכי עפר ואפר, מכאן זכה לאפר פרה ואפר סוטה, אפר בגימטריה לסוטה בסין שמאל, ואפר בגימטריה בפרה. הוא רוצה אפילו גימטריה של המילה שמתאימה לאפר ואפר. זה כתוב ככה בגמרא על מה שאמר אברהם אבינו. השאלה שנשאלת, מה הקשר? מה הקשר בין המצוות הללו, אפר ואפר שציינו, למה שאברהם אבינו? האם זה סתם קשר חיצוני בלבד, כי פה מצאנו את המילה אפר ופה מצאנו את המילה אפר, זה כל הקשר? ודאי שאי אפשר לומר שזה כל הקשר. הקשר בוודאי חייב להיות קשר פנימי, קשר בתוכן, קשר במשמעות בין מצוות אפר פרה אדומה לבין אמירתו של אברהם אבינו ואנוכי אפר ואפר. וכשמסתכלים ומחפשים את הקשר ומתחילים קצת לנסות לחפש את הקשר, לכאורה זה נראה בדיוק הפוך. לא רק שזה לא קשור, זה נראה שהפרה האדומה היא בדיוק הפוכה במהות שלה הפנימי מאברהם אבינו. למה זה הפוך? אברהם אבינו, כידוע, מה היה המידה מאפיינת את אברהם אבינו?
חסד.
אברהם אוהבי, כתוב, אברהם זה חסד. ובין התוארים שהתורה מתארת את הפרה האדומה, מה היה הדברים שמאפיינים את הפרה האדומה? פרה אדומה, תמימה, אשר לא עלה עליה עול. כתוב על זה במדרש שכל התנאים הללו בפרה אדומה, שהיא צריכה להיות אדומה, תמימה, אשר אין במום, אשר לא עלה עליה עול, זה מרמז למצבים של גלויות, ארבעת הגלויות. פרה, כתוב, מופיע בזוהר, שפרה קשורה לצד שמאל ולא חסד, כמו שזה אצל אברהם, שזה ימין. עניינה של הפרה, כפי שהיא מבוארת בפנימיות התורה, היא בדיוק הפוכה מעניינו של אברהם אבינו, שעניינו של אברהם אבינו זה חסד. אז איך, מה הקשר בין העניין הזה של האפר של הפרה לבין אמירתו של אברהם ואנוכי אפר ואפר? מסביר כאן הרבי נקודה מעניינת מאוד, ועל פי ההסבר הזה אנחנו רואים דבר נפלא עד כמה הדברים מדויקים, והקשר ביניהם הוא קשר בתוכן ממש מדויק. כדי להבין את זה, אמרנו כרגע שאברהם אבינו, מה עניינו? חסד. מה זה נקרא חסד? חסד זה נקרא, איך אנחנו יודעים לזהות, רואים בן אדם, איך נדע לזהות אם אצלו יש מידת החסד? אז ככה על פניו, מה המחשבה שעולה לנו מיד? איך נזהה בן אדם שהוא איש חסד? כשאנחנו רואים בן אדם שנותן לשני ומשפיע לאחרים, נותן לאחרים מזון, כסף, עוזר להם, זה איש חסד, נכון? זה ככה מצטייר לנו. לא תמיד. לא תמיד כשרואים נתינה, זה דווקא ביטוי של חסד. כתוב בתניא מיד בהתחלה שיש מצב שנקרא וחסד לאומים חטאת. לפעמים אצל הלאומים, אצל גוי, כשהוא נותן, זה לפעמים זה בכלל לא חסד. איך נדע לזהות מה זה חסד? לפי מה? מבואר ככה, שחסד, יש שתי סוגים של חסד. יש חסד שבא מגדלות, ויש חסד שבא משפלות. וזה שתי קצוות. על פניו, כשמסתכלים, לא תמיד יודעים לזהות. אבל כשאתה קצת מתחיל לחפור ולראות בין השורות מה מסתתר, אתה רואה את ההבדל. מה זה נקרא חסד שבא מגדלות? חסד שבא מגדלות זה למשל, ניקח אדם שהוא עשיר מופלג, שר גדול, מלך, לא חסר לו כלום. הכל אצלו בא בנדיבות ובהרחבה, והוא משפיע ממש לכל הבריות, כל מה שהוא יכול. אבל אדם כזה, אם הוא נותן רק בגלל שיש לו, ויש לו נוזל לו כבר מכל הכיוונים, ויש לו שפע רב, אז הוא נותן, בדרך כלל, אדם כזה, מה הוא ייתן? קודם כל הוא ידאג שלעצמו יהיה הכל מסודר. יהיה לו בית רחב, יהיה לו רכב, ויהיה לו מספיק אוכל, ויהיה לו את כל התנאים, הכל שיהיה לו. אבל הוא כל כך מלא, יש לו כל כך הרבה, אז הוא גם נותן לאחרים. בא מישהו לבקש ממנו, גם הוא נותן לשני. אבל למה הוא ייתן לשני? זה נקרא את השיריים, את השארית, הוא ייתן גם לשני. זה חסד שבא מגדלות. יש לו פשוט הרבה, הוא אדיר, הוא רחב, הוא גדול, אז הוא נותן לשני. אבל מה יהיה אם הבן אדם הזה יגיע למצב, בתקופה מסוימת או במצב מסוים, שאין לו, כרגע אין לו, כרגע הוא מצב שחסר לו, כרגע הוא דחוק ברמה שהוא מבין מה זה דחוק. אחרים יגידו הלוואי עלינו הדחוק הזה, אבל הוא אומר כרגע המצב שלי לא בדיוק, אין לו עודפים גדולים כמו שהוא היה מצפה. אז מה יהיה במצב כזה? תבוא אליו לבקש ממנו איזה סיוע, תגיד אני כרגע לא יכול לתת, תבוא אולי בתקופה אחרת, כרגע המצב, העסקים לא הניבו פרי ורווחים גדולים כמו שציפיתי, אז עדיין הוא לא נותן. למה? כי אצל אדם כזה הנתינה נובעת ממצב שהוא עומד למעלה בשיא הפסגה, והוא מוכן לתת, אבל מה הוא מוכן לתת? את השיריים, את המותרות. יש אבל סוג חסד בדיוק הפוך. יש חסד שבא דווקא משפלות ומביטול. זה חסד של אברהם אבינו. מה זה נקרא חסד משפלות? זה בן אדם שמרגיש את עצמו שהוא לא מגיע לו כלום. הוא עפר ועפר. שום דבר לא מגיע לו. מה פתאום יש לו? קודם כל מגיע לשני. גם הוא צריך שיהיה לו, אז הוא דואג שיהיה לעצמו. אבל קודם כל הוא רוצה שהשני יהיה לו מה לאכול ומה לשתות. ולעצמו הוא לוקח את המותרות ואת השיריים. זה בדיוק בקצה השני. זה חסד שלא בא מגדלות ומרוממות ומעודפים. זה חסד שבא מאדם שהוא באמת איש חסד. הוא בן אדם שבאמת המהות שלו הפנימית, הנפש שלו, היא נפש שיש לה את מידת החסד. מה זה אומר מידת החסד? לתת לשני לא רק כשנוח לך ונעים לך וישימו כתורות וכולם ישבחו אותך, אז כיף לתת, מה הבעיה? אתה אוהב לתת במצב כזה. זה לא נקרא חסד, זה נקרא שאתה אגואיסט. זה אולי מילה מאוד מגושמת וחריפה להגיד על אחד כזה שהוא נדבן גדול אגואיסט, אבל מה לעשות, עובדה שכשזה קצת ידקדק לו, אז הוא לא נותן. למה? כי הוא בעצם נותן מתוך ההסתכלות של הצרכים שלו. אחד מהצרכים שלו זה לתת לשני, יהיה לו מזה, מה שיהיה לו מזה אז הוא מוכן לתת. זה לא נקרא איש חסד. איש חסד זה נקרא שהוא מוכן לתת לשני תמיד, גם אם זה יבוא על חשבון עצמו. גם אם לא יהיה לו נוח, אף אחד לא ידע בכלל שהוא נתן, אף אחד לא ייתן לו כותרות ואף אחד לא ישבר, הוא נותן. זה נקרא חסד, זה הבדל גדול. כתוב בחסידות שיש תוצאה של אברהם אבינו בצד של הקליפה. מה התוצאה של אברהם אבינו בקליפה? זה ישמעאל. ישמעאל הוא בנו של אברהם, אבל הוא נמצא בצד של הקליפה. ישמעאל הוא חסד, אבל חסד של קליפה. ואברהם הוא חסד, אבל חסד של קדושה. החסד של הישמעאלי הוא חסד שעליו נאמר וחסד לאומים חטאת. הוא חסד שהוא בא רק כדי להראות את גדולתו ואת עשירותו. זה אינטרס, זה לא חסד. חסד אמיתי זה חסד של אברהם, כמו שדיברנו כרגע בעריכות. זה אחד כזה שאפילו אם הוא יפסיד מהנתינה, הוא גם ייתן. הוא לא יעצור גם אם הוא יפסיד, כי הוא יודע שחייבים לתת. ניתן דוגמה מאברהם אבינו בעצמו. אברהם אבינו בעצמו הוא היה איש חסד. מה הסיפור הראשון שמופיע בתורה על אברהם אבינו שמבטא את החסד שלו? כולם יזכרו נותן לאורחים. זה פרשת השבוע. אבל יש סיפור של חסד קודם שמופיע בתורה לפני זה. כולם נזכרים מיד שהוא יש לו דלת פתוחה מארבעת... מה החסד הקודם?
לקח את הבשבי, את ה...
שהוא הלך להציל את לוט? הוא שומע שבן אחיו בשבי,
סיכן את עצמו,
אז הוא הולך להציל אותו. זה החסד הראשון שהוא עשה. מה? כן, זה לא ענייננו. הוא הלך להציל אותו, כן? אז הוא הלך להציל אותו על חשבון החיים של עצמו. הוא נכנס בסכנת חיים, וכל אדם נורמלי
אם הוא היה יכול להיות עושה חשבון, אם במצב כזה, כשמדובר על ארבע מלאכים שכבשו את כל העולם, ואף אחד, הם הפילו לא רק את חמשת המלאכים, הרי למדנו בתורה שלפני שהם הפילו את החמשת המלאכים, הם הפילו את כל הגיבורים שבעולם, לפני שהם ניגשו למלחמה עם החמש, ובסוף הם ניצחו את כולם, הכי גיבורים שבעולם. שומע אברהם אבינו שבן אחיו אצלהם בשבי, הוא יוצא, עם מי הוא יוצא? עם עוד אחד, עם אליעזר. שני אנשים הולכים להילחם על מעצמת על, למה? בשביל להציל את בן אחיו. זה סיכון, זה נקרא חסד, חסד קיצוני של אברהם אבינו, לתת לשני גם על חשבונך. כשהיה בסיפור עם המלאכים של פרשת השבוע, זה חסד מסוג אחר. זה גם חסד של הקרבה עצמית. מה הייתה הקרבה עצמית פה?
הוא היה אחרי מילה.
זה הקרבה פיזית. יש הקרבה יותר גדולה. אברהם אבינו, מה המהות של אברהם אבינו? ומה הקרבה פה? יש פה הקרבה אדירה. אברהם אבינו, המאפיין שלו, ככה למדנו בתורה, אמנם בחסידות כתוב תמיד, שהאבות הן המרכבה. הרי כתוב מפורש גם ברש"י. ויעל אלוקים מעל אברהם, אומר רש"י, מכאן שהצדיקים מרכבתו של מעלה. אברהם אבינו, הדבר הכי גדול בשבילו, זה לקבל גילוי של אלוקות. זה הדבר הכי גדול בשבילו, לא יכול להיות יותר מזה.
לקבל אורחים.
לקבל גילוי אלוקות.
לא, אבל בגלל שהוא...
ואילו באו אורחים...
זה היה מוכן.
הולך אברהם אבינו ואומר, אני מוותר על הגילוי האלוקות, גילוי שכינה, בשביל מי? בשביל אורחים. איזה אורחים? כאלה אנשים שהוא קורא להם ערביים, שהוא חושד בהם שהם משתחווים לאבק רגליהם. למה אומר להם אברהם אבינו שהם ירחצו את רגליהם לפני שהם נכנסים אליו לבית? מכיוון, ככה רש"י אומר, מכיוון שהוא לא רוצה שייכנס אליו הביתה עבודה זרה, ומכיוון שיש כאלה אנשים נחיתים, יש כאלה שעבודה זרה שלהם זה השמש והירח, זה גם שטות. יש כאלה אבל שעבודה זרה שלהם היא האבק שמתחת לרגליים, זה הרי הנחיתות שבנחיתות. ואברהם אבינו רואה כאלה אנשים נחותים, שאולי אנחנו לא היינו מסתכלים בכלל כאלה אנשים. הוא מוכן בשביל כאלה אנשים לוותר. על מה לוותר? על הגילוי של השכינה, על הגילוי האלוקות שיש לו כרגע, נבואה, גילוי אלוקות הכי גדול שיכול להיות, אבל יש פה איזה מישהו שצריך קצת לאכול ולשתות, הוא מוכן לוותר. זאת אומרת, אברהם אבינו, הוא מצאנו עליו שהחסד שלו זה הוא מוותר על הגוף שלו להציל את לוט, הוא מוותר על הנשמה שלו, על הגילוי האלוקות, בשביל לתת למישהו אחר. זה נקרא חסד. זאת אומרת, מסקנת הדברים, יש חסד ויש חסד. אברהם אבינו הוא הסמל של החסד האמיתי, כי מה זה חסד אמיתי? לתת בלי לחשוב אם זה כרגע כדאי לי ונוח לי. יותר מזה, אפילו אם זה לא נוח לך, אפילו אם אתה תפסיד מזה, אתה יודע, בטוח שאתה הולך להפסיד מזה שאתה הולך לתת, אבל אם יש לך חסד, אז תפסיד בשביל לתת. זה המבחן שלך. מה החוכמה לתת לשני כשכולם ישבחו אותך וזה נוח לך ואין לך שום בעיה? אתה מוכן לתת צדקה כשזה בעודפים שלך, אבל לתת צדקה שזה יהיה על חשבון, אתה תצטרך לקנות פחות, יהיה לך מותרות פחות בשביל לתת לשני, או יהיה לך פחות במשהו שלך בשביל שיהיה גם לשני, זה החסד האמיתי. עכשיו, אחרי שהסברנו מה זה החסד של אברהם אבינו, עכשיו, מה? עכשיו, אחרי כל העריכות הזו, אנחנו נחזור לענייננו ונבין למה כשאברהם אבינו אומר על עצמו ואנוכי עפר ואפר, מה הוא בעצם אומר? שהוא בהתבטלות. החסד שלו זה חסד של התבטלות, ככה הרי סיכמנו. הוא נותן באופן שהוא הופך להיות עפר ואפר. הוא סיכן את עצמו להיות חלילה כמעט עפר במלחמה בשביל לתת לשני. זה אברהם אבינו. אומר הקדוש ברוך הוא, בזכות זה יקבלו ישראל שתי מצוות. אבל לא סתם שתי מצוות שיש שם אפר ויש שם אפר. זה לא חוכמה מילולית, לא משחק מילים. שתי מצוות שהתוכן של המצוות זה תוכן של חסד באופן של אפר ואפר. וחסד עם נתינה על חשבוני. זה מה שקיים באותה מצוות כפי שמיד נסביר, וכשנראה שהמצוות האלה יש בהם בדיוק את אותו עניין, אז נבין איך זה קשור לאברהם אבינו שהוא קיבל את זה כמידה כנגד מידה. אז העניין הוא כזה, ניקח קודם כל את המצווה הראשונה של אפר של פרה אדומה. מה קורה באפר פרה אדומה? באפר פרה אדומה הסדר הוא, יש לנו אדם שהוא תמה, נהיה תמה בתומה הכי חמורה. מהי התומה הכי חמורה? נהיה תמה בתומה תממת, יש לו בעיה ורוצים לתאר אותו. איך מתארים אותו? אז יש סדר שהכהן לוקח את הפרה האדומה ושורפים אותה מחוץ למחנה, ואת האפר שלה מערבבים עם המים החיים, ואחר כך מזים את המים החיים על התמה, ומה קורה לאדם הזה? הוא נהיה טהור. זה התהליך. אבל בתהליך הזה קורה דבר מאוד מעניין. כתוב שכל המתעסקים עם האפר של הפרה, הכהנים שמתעסקים, הם בעצמם נטמאים. בסדר, הם נטמאים. ובגלל שהם נטמאים, אז הכהן הזה, שכל יום רגיל להיכנס לבית המקדש, ורגיל לעשות עבודה בבית המקדש, לעזות את הדם, לשחוט, הוא רגיל, זה העבודה שלו. הוא מברך את עם ישראל, והוא נכנס לבית המקדש, זה בשבילו הדבר הכי גדול
מגילוי אלוקות.
מי מבטר להיכנס על בית המקדש? הוא נכנס לבית המקדש, גילוי אלוקות. ברגע שהוא יהיה תמה, הכהן הזה שמתעסק עם האפר, מה יקרה לו שהוא תמה? תמה לא יכול להיכנס לבית המקדש, אז שהוא יתאר את עצמו. הוא יהיה חייב לוותר, וביום הזה הוא לא ייכנס לבית המקדש. אז זה הפסד בשבילו. אז הכהן הזה שהולך כרגע להתעסק עם התארה של התמה, יכול לחשוב לעצמו, רגע, למה שאני אתעסק עם זה? הרי אם אני אתעסק עם התארה, אני אפסיד. אני לא יכול להיכנס לבית המקדש באותו יום. אז אני אשלח את החבר שלי ואני לא רוצה. אבל בא הכהן ואומר, לא, אני אעשה את זה. אני מוכן להפסיד כי מישהו ירוויח. מי ירוויח? אותו אחד שהוא תמה בתומה חמורה, והרבה יותר חמורה ממה התומה שהכהן עתיד לקבל על עצמו. אותו אחד יהיה טהור. בא הכהן ואומר, אני מוכן לתמה את עצמי, להפסיד, בשביל לתת ולעזור למישהו אחר. זה חסד אמיתי. החסד הזה שבא לידי ביטוי במצווה הזו של פרה אדומה, מי למדנו חסד כזה? לאברהם אבינו. כי אברהם אבינו נהג ולימד אותנו על בשרו שכך צריך לנהוג. באה התורה ואומרת, למה קיבלנו את המצווה הזו של האפר של הפרה האדומה? בזכות מה? בזכות אברהם שאומר, ואנוכי עפר ואפר, כי זה אברהם אבינו מוכן לוותר על עצמו בשביל השני. אותו דבר זה גם במצווה השנייה, עפר סוטה. אפר סוטה. סליחה, עפר סוטה. האפר של הסוטה, גם פה רואים בדיוק אותו דבר. מה קורה אצל האישה הסוטה? יש אישה שבעלה חושד בה, ולכן הוא לא יכול להמשיך לגור איתה. חייבים להביא אותה לבית המקדש. בבית המקדש מתחיל תהליך כדי לוודא ולהגיע למסקנה שהאישה הזו תאורה ויכולה לחזור חזרה לבעלה. איך עושים את התהליך הזה? לוקחים מגילה, קלף, כותבים עליה מספר פסוקים מהתורה, ומה עושים לאחר מכן, אחרי שמסיימים לכתוב את המספר פסוקים הללו? מוחקים את הכתב לתוך המים, והאישה שותה את המים, וזה מגלה את מצבה. כן? השאלה ששאלת, שאלה מצוינת, אחד מהדברים והמילים שכתובים על הכלב זה שם השם, כי בפסוקים שמעתיקים מתוך התורה יש שם השם השם בפנים, וההלכה אומרת שאסור למחוק שם שמיים. שם שמיים אסור למחק. פה זה מקום אחד ויחיד שהקדוש ברוך הוא אומר, ימחה שמי על המים. אני מוכן שהשם שלי ימחק על המים. למה? בשביל לעשות שלום בין איש לאשתו. אז כביכול הקדוש ברוך הוא מוותר על עצמו, על הקדושה של השם, ואומר לכהן תמחוק את שם שמיים בשביל לעזור לזוג הזה שיש להם כרגע בעיה, הם לא יכולים להמשיך לחיות בשלום בית. כדי לעזור לזוג הזה בשלום בית תמחוק שם שמיים בשביל לעזור להם. זה ממש היה פעולה של החסד שעליה דיברנו כרגע, תעשה לשני גם כשזה בא על חשבונך. זה החסד שלמדנו מאברהם אבינו, וזה הקשר בין שתי המצוות הללו, של האנוכי אפר והאפר, לאפר של הפרה האדומה ולאפר של האישה הסופית. רוצים להגיע בסיום של עניין, מה זה קשור לסיפור בזוהר שעם זה פתחנו היום את השיעור. אז בסיפור בזוהר יש דבר מעניין, וזה מבוסס על ביור שאבא של הרבי מבאר בזוהר. אבא של הרבי אומר דבר כזה, דבר מאוד מעניין. הוא אומר שרבי פנחס בן יאיר, הרי הזכרנו את רבי פנחס בן יאיר, שבביתו התנהל כל המפגש המעניין של אותם תנאים, כן? ושם התנהל כל העניין. מי זה רבי פנחס בן יאיר? מה המיוחד של רבי פנחס בן יאיר? יש בגמרא במסכת חולין, כתוב, סיפור מאוד מעניין עם רבי פנחס בן יאיר. סיפור ידוע, שתשאלו את הילדים, הם מכירים את הסיפור, עם הנער. אני מספר את הסיפור קודם בשלימותו, ואז נביא. מה הסיפור? כתוב ככה. ברבי פנחס בן יאיר, אני מביא מאמצע קטע. אבא כעזי לפדיון שבועים. רבי פנחס בן יאיר הלך פעם למצוות פדיון שבועים. אז אני אגיד את זה ישר בלשון הקודש. פגע בו בדרך בנהר גיני, והוא לא יכל לעבור את הנהר, והוא רץ מהר, הוא רצה להספיק לבדות שבוי. אמר רבי פנחס בן יאיר לנהר, הוא ידע לדבר עם הנהר, הוא דיבר בעצם עם המלאך הממונה על הנהר, הוא אומר לו, גיני, תפתח את עצמך, תקרא את עצמך, אני רוצה לעבור. אמר המלאך הממונה על הנהר רבי פנחס בן יאיר, אתה הולך לעשות רצון קונך, הרי רץ כרגע למצוות פדיון שבויים, ואני הולך לעשות רצון קוני. גם אני, זה שאני זורם, זה גם רצון של הבורא. מה פתאום שאני אפסיק את זרימת המים בגללך? אתה טוען שאתה הולך לעשות רצון קונך, גם אני עושה את רצון קוני. יותר מזה, אומר הנער, המלאך, אתה ספק עושה, ספק כי אתה עושה. אתה הולך לנסות להציל, אתה לא בטוח. אני ודאי עושה, אני זורם והזרימה שלי ודאית. אמר לו רבי פנחס בן יאיר, לא התפעל מהטיעון של הנער, אם אתה לא פותח את עצמך אני אגזור עליך שלעולם לא יהיה אצלך מים, לא עכשיו, אלא שתתייבש לגמרי, שלא יהיה לך מים. ואז לא היה ברירה למלאך, הוא נבהל ומהר מהר נפתח ונתן לרבי פנחס לעבור. עכשיו נראה את הנקודה שאני רוצה, כל הסיפורים העניינים, נראה את הנקודה. מה רואים מהסיפור הזה? רואים דבר אחד שנוגע לענייננו, שרבי פנחס בן יאיר, מה היה המצווה שבזה היה לו מסירות נפש? הוא היה מוכן לא רק ללכת בגופניות למסירות נפש, הוא גם יכל להתווכח עם המלאך, והיה מוכן להגיד למלאך, אתה תפסיק עכשיו, כי אני, מה היה עניינו? פדיון שבועים. אומר אבא של הרבי, שבעניין הזה, דומה רבי פנחס בן יאיר, לאברהם אבינו. למה? כי אברהם אבינו, מה המצווה הראשונה של חסד שאנחנו למדנו עליו בתורה? פדיון שבועים. אז אברהם אבינו, שעניינו פדיון שבועים וחסד, זה הדרך החיים של רבי פנחס בן יאיר. בא רבי פנחס בן יאיר, והוא ישב, הוא היה בעל הבית, בעל האכסניה. יושבים ארבע תנאים לידו, שציינו קודם את שמותיהם, והוא בעל הבית, ויש לו חידושי תורה מה להגיד, ולומר חידושי תורה ולגלות דברים, דברי תורה אמיתיים, זה לא סתם אגיגים, דברי תורה אמיתיים, זה זכות שאין זכות יותר גדולה מזה. אנחנו כל יום מבקשים, יהי רצון מלפניך, ותן חלקנו בתורתך. בקשה שחוזרים עליה יום יום, כי אם הקדוש ברוך הוא מזכה יהודי שהוא מוצא את חלקו בתורה ומגלה אותה, אז זה זכות, זכות גדולה ביותר. רבי פנחס בן יאיר, שהוא כמו אברהם אבינו, מוכן לוותר על זכותו, ואומר, אני כרגע יוותר, אני לא אגיד, ניתן למישהו אחר להגיד, שהוא יגיד מה שיש לו לומר. למי הוא פנה? לרבי שמעון בר יוחאי, ראשון. רבי שמעון בר יוחאי, ועכשיו באיזה נושא הוא מבקש להגיד דברי תורה? בנושא פרה אדומה. כי מה העניינה של פרה אדומה? תוותר על עצמך ותן לשני. רבי שמעון בר יוחאי, מה לעשות? הוא גם דומה לרבי פנחס בן יאיר. גם הוא איש חסד. גם הוא אומר, למה שאני אגיד? אני אתן לבני רבי אלעזר. רבי אלעזר אמר, למה? כי רבי אלעזר אומר, אבא של הרבי, מי עשה ומי התעסק עם הפרה האדומה? מה כתוב?
אלעזר.
לא אהרון הכהן, כתוב שאלעזר התעסק עם הפרה. אז אלעזר אמר, לי מתאים להתעסק עם פרה אדומה, כי זה עניינו של אלעזר. ולכן הוא זה שאמר את העניין. זאת אומרת, על פי כל מה שהסברנו בפרשת השבוע, זה מתיישב ומובן, כל הסיפור הזה בזוהר, זה בעצם עוד לפני, עוד לא שמענו את הדבר התורה שהם אמרו. רק דיברנו על הפתיחה והמפגש שלהם, ופה רואים עד כמה במפגש של תנאים עוד לפני, זה מה שנקרא שיחת חולין של תלמידי חכמים, צריכה לימוד. צריכים ללמוד שיעור שלם רק להבין מה הם מדברים ביניהם, זה שולח לזה וזה שולח לזה, זה לא התחמקות סתם. יש בזה משמעות עמוקה ביותר, שהיא בעצם מתחברת ומובנת על פי מה שדיברנו בפרשת השבוע על אברהם אבינו. זה כמובן מתורתו של הרבי על פרשת השבוע.